טוב, ערב טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת ועקל פקודי. הקדוש ברוך הוא היום לקח אל הקהילה שלו, של מעלה, שני אנשים, הורים לשמונה ילדים, הרב כהן ואשתו, שנפגעו בתאונה הנוראה שהייתה פה בצומת. אז השיעור יהיה לעילוי נשמתם. השאירו שבעה יתומים,
שמונה,
ועוד ילדה שהיא פצועה אנוש. אז השיעור יהיה לרפואתה, לרפואת כל חולי עמו ישראל, חלם נעמי בת שולמית, שזה הולך ועולה ויורד, ואנחנו כבר מצפים לראות ישועה שלמה. וגם יהיה לעילוי נשמת אביה של גיסתי, אליהו כהן, שאתמול הלך לעולמו ונגבר בהר המנוחות. פרשה ועקל פקודי היא פרשה שהיא סוגרת מעגל. היא סוגרת את ספר שמות, אבל לא רק שהיא סוגרת את ספר שמות, היא פותחת פתח למשהו אחר לגמרי. אם ספר בראשית, חז"ל קוראים לו ספר הישר, כי הוא מדבר על האבות, על דרך ישרה שיעבור לו האדם, ספר שמות למעשה מספר על ההיסטוריה של עם ישראל, על היווצרותו של עם ישראל במצרים, על העבדות, על היציאה לחירות, על 40 שנה במדבר, לא. כל ספר שמות מדבר ברובו על עניינים של השנה השנית בצאתם מארץ מצרים. יש כמה מקומות שאחר כך, אבל פרשת ועקל פקודי עוסקות גם בנושא המשכן והלכות שבת, סגירת מעגל. אבל כל זה על מנת להביא אותנו מוכנים יותר לספר הבא. ספר הבא, ספר תורת כהנים, ספר ויקרא, ספר הקורבנות, או במילים אחרות, ספר ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. אדם במשך החיים, ביום יום, עובר אין ספור אירועים. אם היינו יכולים מדעית, אני לא יודע אם אפשר, אולי, לקחת אדם בערב, לפני שהוא הולך לישון, לחבר אותו לאיזה מכשיר שיוכל לרשום רק מה שעבר עליו באותו יום, מעלות השחר ועד אותו רגע שהוא הלך לישון. יום אחד. אני לא יודע אם זה אפשרי, כי במוח אין לנו קטלוג כל כך לפי תאריכים. אנחנו עובדים לפי זיכרונות, זוכרים דברים לפי ימים, לפי שנים, אבל מדויק אני לא יודע. אמר לי השבוע מישהו שאנחנו משתמשים באחוזים בודדים מהיכולות של המוח שלנו לפעול. אחוזים בודדים. רוב רובו של המוח, עם הכלים שנתן בו הקדוש ברוך הוא, אין לנו מספיק שנים לחיות כדי לנצל אותם, כדי לממש אותם. לא שאי אפשר, אין לנו זמן, כי זה מצריך הרבה מאוד זמן, מה שהמוח של האדם, השכל של האדם יכול לעשות. ויקל פקודי, זו פרשה שבה האדם צריך להיזכר במה שלא עבר עלינו מזמן, חג הפורים. בחג הפורים קראנו במגילת אסתר, נקהלו ועמוד על נפשם. האספה הזו, האיסוף, הליקוט, לאגודה אחת, היא על מנת לעמוד על נפשם. כמו שאמרנו, כשלמדנו פרשת תרומה, תצווה, הזכרנו שהמשכן הוא כנגד האיברים של האדם. כאשר הפרשה חוזרת ומונה את פרטי המשכן ומה נעשה בכל דבר ודבר שהיו מתרומת המשכן, אנחנו צריכים להיקהל ולעמוד על נפשנו ולראות איך אנחנו הולכים להיות מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא בשבוע הבא, וזה לא רחוק. שבוע הבא כבר אנחנו בחודש ניסן. חודש שמזלו תלה, ושם הוויה בו ביושר. חודש שבו, למעשה, מתחיל השפע האלוקי לזרום ולהשפיע מחדש, ביושר. ללא הקמימות, ללא שינוי, אלא ממש בחסדים גמורים. שם הוויה פשוט. הפרשיות הללו צריכות לעורר בנו מחשבה איך אנחנו מסיימים את השבוע הזה ומתחילים לצעוד בשבוע הבא אל תהליך העשייה. כי עד היום, שעברנו הספר שמות ולמדנו, ישנם דינים שנוגעים למעשה. חוד שבת, פרשת משפטים, לכבד אדם וחברו, עשרת הדיברות. אבל יש גם הרבה דברים שאנחנו היינו צריכים ללמוד אותם מהתורה שבעל פה, כיצד להביא אותם לידי מימוש. ספר ויקרא כולו עוסק בקורבנות. קורבנות זה שחיטה, זה הפשטה, זה ניתוח איברים, זה זריקת דם, זה מעשים. כלומר, הבחינה הבאה זו בחינת המעשה. ולכן, אנחנו נתמקד היום, קודם כל, לפי הזמן נראה, בחלק השני, מאורות המידות. בדף של פרשת השבוע, בחלק השני למטה, בדף הראשון, כתוב לגבי השבת, צריך לבאר את הסיבה שבעבורה הקים משה אל בני ישראל לפני צוותו אותם על מצוות יום השבת ועל הקמת המשכן. על פי העובדה שהיה עם רבי אלימלך מליז'נסק, פעם נודע לו שרבי רב שמלקה נמצא בצרה גדולה. יש לו צורה. וסובל רדיפות מפני עירו. ולכן, הטריח את עצמו ונסע לעירו, ועשה מה שעשה, עד שבני העיר שבו בתשובה. והעריכו כראוי את גדולתו של רב שמלקה. כשהוא חזר הביתה, בישרו לה מן השמיים, שבזכות המעשה הזה, ניתן לו כוח לברך את ישראל זמן מסוים. כך וכך זמן יש לך כוח לברך את ישראל. אך בדרך הילוכו, שהוא הלך, כמו שהיו הדרכים פעם, אנחנו לא מכירים את זה כל כך, היו עוברים בנות יערות, מדברות, כל מיני מקומות, לא נפגש עם יהודים בדרך. והזמן הקצוב שנתנו לו לברך עומד ומסתיים. ומאוד הצטער אותו צדיק רבי אלימלך על זה שהוא לא יכול לברך. לבסוף עזר לו השם יתברך, פגש איזה יהודי אחד, ברוך הבא, אוסף את עצים ביער, מיד עמד לברך אותה. כלומר, על כל פנים, מה אנחנו רואים? זה אנחנו אומרים, זה מעשה רב. אנחנו לומדים פה הנהגה. ומה זה כששאר אדם מקבל כוח לברך את ישראל, הוא צריך לנצל את הכוח הזה ולהשפיע על יהודים ברכות שמיים מעל. והוא צריך ללכת לחפש אותם, כדי לברך אותם. הזכות שניתנת ליהודי לברך, היא על מנת שילך לחפש, שיברך. והנה, שבת קודש הוא יום מבורך. כתוב בתורה, ויברך אלוהים את יום השביעי. כלומר, היום עצמו יש בו יכול לברכה. הוא מבורך. ולכן יש להתאסף בו יחד. ולברך איש את רעהו. מה אנחנו עושים בבית הכנסת? אומרים שבת שלום, שבת שלום. מברכים אחד את השני. בבית נכנסים, שבת שלום, שבת שלום, מבורך. מברכים. קנו באמת את הצדיקים, תלמידי הוושט, שהולכים בדרך, ששותים בשבת לחיים, מנה כזה אצל החסידים, ומברכים אחד את השני, שיהיה לך בת נוחה, שיהיה לך ככה, שיהיה לך ככה. למה? משום שהזמן גרמה, הוא מסוגל שיכולו הברכות, ואפשר בשבת לפעול גדולות ובצורות. אבא שלי שיהיה בריא, אמר לי פעם שאדמור זצל, אמר לו, שזה היה בברית של הבן שלי, האדמור היה סנדק, אז הוא אמר לאבא שלי, תדע לך, שהרפואה היא בשבת. המקור לתפילות על רפואות זה השבת. זהו, זה המקור. לכן אנחנו גם מברכים על החולים, יש לנו ברכה משברך מיוחד עושים בשבת. שם יש עוד רמז אחר. אנחנו אומרים, שבת היא מליזוק. ראשי תיבות, מוישה. שבת, שין, היא, ה', מליזוק, מ', משה. למה משה? מסתדרים? האות שין של שבת, האות היא, ה', זה שין וה', מליזוק, מ', משה. נכון? למה משה? כי אנחנו אומרים בתפילה, ישמח מוישה במתנת חלקו. כי אותם כתרים שנלקחו בגלל החטא של העגל, מכל ישראל, הוחזרו למשה רבנו בשבת. קיבל מתנה, כך כתוב בספרים הקדושים. לכן אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. זה החלק שהוא קיבל. ובמקדש כתוב, כי שם ציווה השם את הברכה. ולכן במקדש, מה אנחנו עושים בדרך כלל? מתי מגיעים למקדש? שלוש רגלים. מה יש בשלוש רגלים? התקהלות. והקהלו ישראל, כולם עולים. יש עניין גדול להתעשה בו לברך את ישראל. ואפשר לומר שמפני זה, כאשר עמד משה לצוות את ישראל על יום השבת ועל המקדש, המשכן זה מקדש, קרא לכל הדת ישראל בהיקהל. להורות עניין זה לדורות. ובזה מובן גם סמיכות שבת למקדש. מה העניין של המשכן והשבת? בשבת, כן? העניין שבשניהם יש את סגולת הברכה. כי זה נעשה בהאסף. יש פסוק שאומר, בהאסף עם, ברכו השם. בהתאסף עם. כאשר יש אספה, כאשר התלכדות, כאשר כולם ביחד. אפשר לברך זה. לכן, עכשיו אנחנו נבין את העניין של פרשת החודש. השבת, אנחנו נקרא פרשת החודש, ואני מבקש שתסתכלו בדף הזה, בדף הנוסף. החודש הזה לכם, אומרת התורה בספר שמות, ראש חודשים ראשנו לכם מחודשי השנה. רבותינו, זה הרמב"ן והסמג, הם כותבים שזו מצוות עשה לחדש תקופות ומזלות ומולדות, והמקור לדבריהם הוא בתורה. בספר דברים נאמר, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אנחנו רואים שיש פה שני דברים, ושמרתם ועשיתם. כתב המערי, הסבא הקדוש, באוצר החיים, שזה על המצוות, איזו חוכמה ובינה שהוא נגד העמים, שכל חוכמת ישראל היא באמת חוכמה טהורה בחיות אלוקות, והעמים לא ישיגו זאת, כי זה לא משורשם וחלקם, ואיזה חוכמה ובינה שהוא לעיני העמים ונגד העמים, ואומר זה חישוב תקופות ומזלות. זה מעניין. למה? משום שכל המזלות שבעולם העשייה, אנחנו פה, בעולם העשייה, גם המזלות של הכוכבים שאנחנו רואים שמרימים את הראש למעלה, זה עולם העשייה. שכל המזלות שבעולם העשייה, הכל משורש העמים, זה מעניין, שימו לב עכשיו משפט שצריך עיון, באותה חוכמה היא לנגד העמים שמשיגים זאת. כלומר, אנחנו רואים אצל אומות העולם גם כחישובים של זמנים. שתיים חודשים, הם עושים חישובים. אז מה הרעיון פה? איך המערי אומר שזה חוכמתנו ומנתנו לנעמים לחשב תקופות ומזלות? גם הם עושים את זה. אז במה עם ישראל מיוחד, בזה שהוא מחשב, במה מחשבים? תהידר. טוב, ההסבר. וידענו שעיקר קידוש החודשים הוא לתקן ולחדש את האורות של עולם התיקון. המילה חודש, מה היא? לשון?
חדש.
חידוש, חדש, נכון. יש משהו שצריך לתקן, משהו שצריך לחדש, שמקודם הוא לא היה בסדר. אני רוצה לחדש אותו. וביור העניין, שורש שנה, בשנה יש לנו 12 חודשים, שורש שנה הוא באם הבנים. מה פירוש אם הבנים? בינה. שורש של שנה באה מבינה. למה? משום שבבינה מתבררים מלאכים קדמיים. שם הבירור שלהם לשלמות. ועיקר עולם התיקון זה על ידי מעשה. איזה מעשה? על ידי כך שהאור מצטמצם. ועדי הצמצום הזה, יש תיקון לפרצופים, לפנים. אם אני נותן את האור כמות שהוא, אז הכלי מתפרק. אם אני מצמצם אותו, אז הוא מכיל. אז יש תיקון, והכלי לא מתפרק. והנה, אומר הסבא הקדוש, 12 חודשים, יש 12 חודשים בשנה, נכון? מוכר. הם 12 צינורות, ושפע ושערים להמשיך התחדשות לעולם הטבעי הגשמי, עולם העשייה, ואין לך חידוש גדול מזה, שהשם יתברך, בחר בישראל, וקבע להם, מה? מה הוא קובע להם? דבר ראשון, ראש השנה, תחילת שנה, שהוא בחינת חידוש בעצמו. עצם זה שיש לי אפשרות להתחיל שנה חדשה, כאילו השנה שעברה איננה כבר, זה חידוש עצום. כי אנחנו יודעים שהאדם שעשה תשובה למשל בראש השנה, כל מה שהוא עשה בעבר איננו. זה אי אפשר לעשות. זה אומות העולם לא יודעים לעשות. כי לחשב תקופות אין בעיה. אבל זה לא נמחק מה שעשית מקודם. אין תיקון. זה ממשיך וצובר וצובר וצובר. בעם ישראל יש מצב של תיקון כל שנה. אפשר לתקן שנה שלמה בראש השנה. ולכן, זה בחינת חידוש עצמו. עכשיו אנחנו יוצאים מגלות מצרים לגאולה. זה גם חידוש עצמו. שעם של עבדים, שהתרגל להיות עבד, יוצא מעבדות וחירות. והוא השונה משאר העולם. שונה משאר העולם, העם הזה. גם ראש השנה הוא שונה משאר שאר הדברים. כי תשרי, ראש השנה לכל, שבו עומדים לפני השם יתברך מכל באי העולם. אנחנו אומרים את זה, בראש השנה. לא רק היהודים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. כל באי העולם עוברים לפניך כבני מרון. כולם, כל הבריאה כולם עוברת. ואילו בניסן, ראש השנה למלכים, מי עובר שם? האם אומות העולם? לא. מי קרוי מלכים? ישראל. ישראל. ישראל בני מלכים. ולכן על עם ישראל נאמר, ראשון הוא למי? לכם. הראשון בחודשים לעם ישראל הוא ניסן. ראש השנה הוא דבר גדול. ההתחדשות מן החטא זו מתנה. אבל כל העולם כולו נידון בראש השנה. בסדר? ומה אנחנו מיוחדים? במה אנחנו מתייחדים? בניסן. ראש חודש ניסן, שרק אז הוא לכם ולא לאף אחד אחר. לכן, חודש ניסן הוא תחילה וראש למניין התורה בסוד הפנימיות. התורה מונה מניסן. כי הוא ראשון לכם, ולכן גם שם ההוויה בו הוא ישר. ולמה הוא ישר? כי ישראל יש בו שתי מילים, ישר ואל, נכון? ישראל, י' שין רש וא' למד, כן.
בשמחת תורה זה גם רק לכם. זה לא אותו דבר, אבל זה יום אחד שזה...
שמחת תורה, רבנו עזרא, אתה צודק, זה המדרש אומר, ושהקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם. אבל מה היה לפני כן? 70 אומות.
כן. נו,
אז זה לא... זה לא... כן, אבל נכון, אבל זה יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם, תשארו אותי עוד יום. אבל כל שאר הימים, הרוב איפה היה? עם העמים כולם. זה לא מצד זה שיש שם שינוי. נכון? יש רצון של הקדוש ברוך הוא להישאר עם עם ישראל. עוד יום, רק איתם. אבל זה לא שינוי. זה כמו שעשה להבדיל אלף אלפי הבדלות, המלך החש בראש. מה הוא עשה? כתוב, תודה. כתוב שהוא עושה משתה, למי? לאנשים שהיו בשושן הבירה. כל ה-180 יום, הם רואים כל הזמן באים מבחוץ, מ-127 מדינות, ולהם אין כלום. הגמרא במגילה שם אומרת איזה מלך טיפש. אבל לא משנה. כן? בסוף הוא עושה שבוע ימים לאנשים שבשושן הבירה. זה לא, זה המשך ייעוד, זה לא איזה משהו מיוחד. זה ידיע כי צריך לעשות להם גם כן. אם הוא לא יעשה להם, אז הם ירדו בו. ואז כן, בקדוש ברוך הוא לא מורדים. אבל זה יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר, עד עכשיו הייתי עם כל השרים של הטומאה, עכשיו אני רוצה להיות עם הקדושה. כי גם להם יש חלק, גם אותם צריך להזין. גם אותם ברא הקדוש ברוך הוא. לכן חודש ניסן הוא חודש מיוחד רק לנו. לא מצינו הגדרה כזו של חודש עם המילה לכם. רק בניסן. לכן אומר הסבא, והנה כבר התבהר, שיש שתי בחינות. עליון, אמצע ותחתון. זה אנחנו יודעים, יש למעלה, למטה ובאמצע. היה הווה ויהיה. ולכל עולם ועולם, יש בו התחלה, אמצע וסוף. ראש, תוך וסוף. בכל דבר. ובעליון, הראש למעלה, ובאמצעי. מה אתם אומרים? הראש באמצע. כלומר, הראש של האמצע הוא ראשון, באמצע. כלומר, אם אני בונה למשל 12...
הכל יחסי.
כן, יחסי, נכון, באמצע, אז הראש של האמצע הוא באמצע.
נכון? זה כלפי העליון, אבל אם הוא עמד בפני עצמו, הוא היה בלמטה.
נכון, נכון. והתחתון, למטה, הראש שלו למטה. נכון? נכון או לא נכון? זה ברור? ובני ישראל, ויוצא ממצרים לגאולה הנצחית, היינו ארץ ישראל, ביותם עולם אמצעי, למה עולם אמצעי? משום, תסתכלו למטה בהערה, שבין העולמות הרוחניים לעולמות הגשמיים, אומות העולם והקליפות, שם הם נמצאים. כלומר, שבין העולמות הרוחניים אלינו, שם מסתובבים שרי האומות והטומאה. ולכן, ישראל, איפה הם? הם באמצע. הולכים ובאים אל ארץ ישראל, שהיא מה? אמצע העולם, כמו שחז"ל אומרים. והלאה, ישראל מעל הטבע. על כן הם מצטווים החודש הזה לכם.
אבל זה לא היה לך תחילה. כלומר, בזמן אחרי מתן תורה, מן הסתם הם היו למעלה. רק אחרי חטא העגל.
כן, אנחנו מדברים אחרי חטא העגל.
מה?
אנחנו מדברים אחרי חטא העגל.
אחרי חטא העגל.
כן, ודאי. ואז, ישראל מעל הטבע. לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא החודש הזה לכם. מניסן הוא לכם, ולא מתשרי. בשביל שתשרי זה הנהגת הטבע. כל באי עולם באים לפניך כבני מרום. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, לא מי בקיצור. הנהגה כללית, שהמלך דן את אנשיו אחת לשנה. וניסן, מלשון נס. נס זה הנהגה, מעל הטבע. מת זה שזה נס, זה כבר לא טבעי. הנהגה שמעל הטבע.
אז לא קורה, אז אנחנו אמורים להיות נידונים לא בתשרי, אלא בניסן.
לא, תכף, אני אסביר למה. שהוא בכדי לתקן, סליחה, הנהגה מעל הטבע, מעל הטעם ודעת. ולכן הציווי לקדש חודשים הוא לנו, זה ניתן לנו, לבני האדם, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, בכדי לתקן את האורות של עולם התיקון, שמעצם היכולת לתקן ברוחני, זה חידוש מעל הטבע. הסבא כותב, אני לא זוכר איפה, אבל יש לו דבר שחשוב לומר אותו. הוא כותב את זה, אני נזכר. הוא כותב את זה באמרי קודש, שער הענווה, שער הגאווה. סליחה. הוא אומר, יש אנשים שעובדים על מידת הגאווה שלהם, כל כך, כל כך, כל כך עובדים ומרגיש. באמת, עובדים, 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 עד שמגיעים למדרגה נמוכה כל כך, שהם אומרים שאין אני, הקטן, השפל, חסר הכל, אפר ואפר, כן? כל מה שרק נאמר, אני לא משפיע, אין לי זכות להשפיע בעליונים. הלא ראוי. עד כדי כך אני שפל. אומר הסבא, האדם הזה גאוותן וכל עבודתו שקר. זו ענווה מזויפת. כי האדם בכל מעשיו משפיע בעליונים. וזה חילוש עצום.
אז רגע, בהתחלה הוא לא ידע שהוא כן משפיע, אז פתאום עכשיו כשהוא מגיע לענווה הנמוכה, הוא פתאום מגלה שאין לו כהשפעה.
בענווה, כשהוא התחיל, אז הוא כן עשה את זה מתוך זה. אבל תמיד אנחנו יודעים שבעבודה תמיד יש מפריעים לעבודה. והוא נפל בדבר הזה. שהוא חושב שהוא כל כך לא ראוי, שהקדוש ברוך הוא ישמע לו. שהוא ישפיע בעולמות העליונים. אני לא ראוי בזה, אני כזה קטן. אני לא מגיע לי, וכו'. זה דבר מזויף. כי זה חידוש שהקדוש ברוך הוא חידש בעם ישראל. לכן הם קוראים בניו של מקום. ובן, גם אם הוא לא ליד האבא, וגם אם הוא רחוק מהאבא, נכון? הרי כל מעשה טוב שהוא עושה, אז כולם מדברים מה? בשבחו, והאבא נהנה. אם חד ושלום הוא עושה הפוך, כולם מדברים בגנותו, והאבא בוכה. זה לא צריך להיות לידו. הוא משפיע. איך אנחנו עם בנים? בנים אתם השם אלוהיכם. כי אנחנו משפיעים בעליונים. בעצם זה שאדם יכול להשפיע בעליונים זה חילוש עצום. כי כל הבריאה כולה היא לא משפיעה. היא לא משפיעה בכלל על העליונים. אתן לכם דוגמה.
כל הבריאה עצמה זה משמחת ישראל.
נכון. אמת. נכון. ויציב, וקיים, וישר, ונאמן, ברור, וחביב, ונחמד.
זה
שהם נגדנו, זה בעצם עושה שירות המנשא. זה שהם הולכים כנגדנו, זה כתוב בספר שופטים, והיו לי צינים בעיניכם.
לא, לא מבחינה הזאת. מבחינה הזאת שכשהם כאילו, הם השפעה בעליונים.
בעליונים לא. זה רק פה.
רק פה הם יכולים. הם מדברים אותנו, כדי להחיות את הבריאה.
כן, הם יכולים לפגוע בנו גם. בעולם הזה הם יכולים. אבל הם לא משפיעים בעולמות העליונים. שום דבר. אתן לכם דוגמה. אותם רשעים שהחריבו את המקדש, במה הם השפיעו? הם השפיעו כאן, חרב המקדש. יצאנו לגלות. אבל מקדש של יום קיים. מחכה. הם לא יכולים להשפיע למעלה. לעומת זאת, יהודי שעבר על איסור, גורם לשינוי מערכות הטבע. בלי שהוא יודע בכלל. ולהפך, כשהוא עושה מצווה, הוא יכול למנוע אסון טבע באיפה שהוא בעולם. כי זה מה שהיה צריך, שתהיה עוד איזה מצווה פלונית, כדי שהעולם לא יזוק. כי כל העולם נועד למען ישראל, למען יהודי. איך אומרת הרבי חז"ל? צריך אדם לומר, בשבילי נברא העולם. העולם זה כולו, מטיוואן ועד סין ועד אנטרטיקה. ובשבילו. כי ישראל לב האומות. הלב מחיה את כל הגוף. חיות. אז כל העולם עובד בשבילו. נכון? כל מה שעושה זה בשביל הלב. שהוא ימשיך להניע, שימשיך להזרים דם, שימשיך להזרים חמצן.
נכון שאתה שאלת על סיבת השנאה? נכון?
שמה?
על סיבת השנאה.
לא, לא, לא שאלה על השנאה. הוא לא דיבר על השנאה, אבל זה יכול להיות סיבת השנאה. כי הגויים מבינים, בסופו של דבר ולעומק, שהם שונים בהרבה. שהם יכולים אולי לעשות פה, אבל הם לא משפיעים בשום מקום. ההשפעה היא זמנית.
אני לא מבין. הרגע, החידוש שבא לפני זה, זה הוא מפליא לעשות. החיבור בין הרוח לבין הגשם. הרגע שיש חיבור של הגשם והרוחניות, למה שהצד הרוחני של אדם לא יוכל להשפיע על החלק הרוחני שמעל האדם, כלומר בעליונים? זה צריך להיות דבר שהוא מובן.
אני אגיד לך למה זה לא מובן. אדם יכול לבוא ולומר, וזה גמרא. אני לא זוכר באיזה מסכת, אבל הגמרא אומרת, ששאל אנטונינוס את רבי, מדוע צריך להניש את הנשמה? מה היא עשתה? היא ירדה לפה בעל כוחה. שמו אותה בגוף שמקביל אותה. אז שסוף סוף היא חודרת הביתה, אז למה היא צריכה להיענש? אז ידוע הסיפור, שאמר לו רבי, הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה, לוקח את הגוף. אומר לנשמה, למה חטאת? תראה, הגוף, מה אני יכול לעשות? שואל את הגוף, למה חטאת? אומר, בלי נשמה אני לא יכול לעשות כלום. אני סתם בשר. למה זה? משניהם יוצא ששניהם זכאים בבינים. נכון? אונס. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אני אראה לכם. לוקח את הנשמה, מחליט לתוך הגומר, ככה שניכם ביחד. זאת אומרת, יכול לבוא אדם להגיד, אני לא משפיע למעלה, כי הנשמה שלי קטנה, היא בתוך גוף, אני מתאהבות, אין לה כוח, היא לא יכולה וכו'. זהו. אומר לך, לא. לא יכול להיות דבר כזה. זה נחילו שבכוח הנשמה של יהודי, אפשר לתקן בעולמות העליונים.
אבל לא, אבל אמרת שזה החידוש, אבל הרגע שיש את החיבור הזה בין הבשר...
אז לכן הסברתי במשל הזה. אפשר לטעון ההפך, שהחיבור הזה גרם לנשמה לרדת, היא הצטמצם, היא בוכה, היא לא רוצה. אז היא גם לא משפיעה. היא מצומצמת, אין לה כוח. דוגמה, הנשמה שהיא מחוץ לגוף, כן? כאשר האדם נמצא עובר בבטן אמו, אומרת הגמרא בנידה, שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו. תמיד אתה ברחוב יפו, ונראה אותך רואה את סוף רחוב יפו. שנמצא בתחנה מרכזית. אתה רואה? אתה לא רואה. אפילו רחוב אחד אתה לא רואה. אז מה קרה? כי אין, אי אפשר. אתה מוגבל. זו הגבלה מהותית. כמה אתה רואה? 500 מטר. אם לא מפריעים לך. זהו. אבל לפני כן, כשהיית עובר, ראית מקצה עולם על קצהו. אז אתה יכול להגיד, אין לי כלים, אני מצטער, לא יכול. אין לך לא. אף על פי כן. לכן בני ישראל, הם מונים ללבנה. למה הם עונים על הלבנה? ביותה מתחדשת כל 30 יום. הלבנה מתחדשת מחדש כל 30 יום. שלא להביא את איש ישראל ליפול מדעתו ולתלות את הקורא לו במציאות הטבע, כמו שפעם הזכרנו בשם השפת אמת. למה אין יותר מ-30 יום ביהדות?
מחילה, סליחה. זאת אומרת, אני לא יודע, נפל לי הסימון, כאילו... זאת שאדם, אז כביכול, כביכול, כן, חס ושלום, כביכול זה כמו השם. כי אם השם הולך עלינו באסתר, הנשמה אצלנו גם כן באסתר. זאת אומרת, המצב של האדם, האדם הראשון בעצם, היה בעצם לפני החטא, היה ממש באורות גדולים, בגילוי. כאילו היה שום מאלם של השם.
לכן המלאכים באו והשתחוו לו.
או, אז עכשיו בגלל החטא, אז עכשיו יש הסתרים ויש הסתרות, אז מלאב גם הגוף מסתיר את הנשמה, את הפעולות שלה. כי הרי גם הגמרא ממשילה את הנשמה בחמש מקרים למצב של הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל האדם הוא לא הקדוש ברוך
הוא. לא, לא, חס ושלום.
אז זו אמירה שאני מיד חייב לסייג, כן.
בגלל זה אני אסיים.
נכון. אסיים, נכון. האדם.
אבל זו אדם שלה.
נכון, האדם הוא בצלם אלוקי. בצלם אלוקים. עשה את האדם?
ובגלל זה יש כוח לאדם להשפיע למעלה.
נכון.
וזה העניין של גילוי מלכות השם.
כן, נכון, נכון.
כי ברגע שהוא מקבל הערה יותר על הגוף שלו, הנשמה מהרה יותר, אז אומר יותר בעולמות, נותן גילוי של השם יותר.
איוב אומר את זה בשלוש מילים. בבשרי אחזה אלוה. זהו, שלוש מילים. אני בבשר שלי, אני רואה את הקדוש ברוך. זהו. בסדר? לכן, בני ישראל מונים ללבנה בהיותה מתחדשת בכל 30 יום, וזה שלא להביא את איש ישראל ליפול מדעתו ולתלות את הקורא לו במציאות הטבע. ומשום כך אין לנו חודש שהוא מעובר 31, שיותר מ-30 יום נקרא חזקה ורגילות, ואבן. לכן קידוש החודש אומרת הגמרא בשלושה. שאומרים שלוש פעמים מקודש, 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 בשלושה דיינים, ואם לא באו עוד עדים, יום השלושים, הגמרא אומרת את זה מפורש, לא צריך לקדש. אין קידוש. למה? כי כבר קידשו שמיים. אין הרי 31. ואז ממילא אם לא באו עדים, אז היום השלושים הוא ראש חודש, זהו. כי השמיים קידשו אותי.
ה-31?
לא, לא, ה-30. אין 31.
ה-30 הוא החודש
של... לא, הוא א' של החודש הבא, נכון. יש יומיים ראש חודש. אבל לא מבלבלים בראש חודש.
כי זה ספק.
זה לא ספק. זה קידשו שמיים. כלומר...
הם קידשו את היום הבא בשמיים.
לא, את יום השלושים. יום השלושים הוא הקידוש. אבל אתה לא צריך להגיד. כי לא באו עדים. טוב, זה דיון בגמרא. מי עושה, איך עושה, כמה עושה, אם אפשר. אנחנו לא ניכנס עכשיו לגמרא בסנהדרין, כי מדומני דף י"א, והוא שרמז משה רבינו עליו השלום בישראל, בפסוק שקראנו בספר דברים, כי היא חוכמתכם ובינתכם. לכן, מה היה הציווי שעכשיו אנחנו נקרא השבת? משכו וקחו לכם, נכון? נכון או לא? משכו וקחו לכם. צא לבית, צא לעבוד, נכון? משכו גימטריה שין סמך ה'. תסתכלו. שין סמך ה' ימות השנה. כן, שאחד... רגע, רגע, שאחד, א', עומד ומשגיח על כל יום ביומו. והוא הבחינה שצריך כל יהודי. אשר בקרבו בוערת אהבת השם, וקחו לכם. מה קחו לנו? מה אנחנו צריכים לקחת לנו? דווקא לנו ולא לשאר העמים, שהם שורש עמלק, אשר קרחה בדרך, כי הכל, מה התפיסה של עמלק? הכל קרה, מקרה. איך אנחנו לומדים את זה? מי שרוצה לראות את זה טוב, 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 בספר שמואל א', פרק ג' או ד', מסופר על נפילת אהרון הברית בשבי של הפלישתים בתקופת אלי, והקדוש ברוך הוא מכה בהם. הם שמים אותו בבית דגון, ושם הפעם הראשונה דגון נופל שלם. הם מחזירים אותו, אהרון שם לפני האליל, למחרת הוא כבר נופל קרות וקטות, ואז הם מעבירים אותו משם לעקרון, מעקרון לגת, ובקיצור כל מקום שהוא עובר מגפות נוראות, והם לא מבינים מה קורה. ואז הם עושים את המבחן עם העגלה החדשה והפרות. ומה הם אומרים? נראה. עם הפרות שעכשיו יש להם עגלים ברפת. ואנחנו יודעים שטבע של עגלים, של פרות, לא להזניח את העגל, זה לטפל בו. הם ילדו עכשיו, צריכות להעניק אותו. אם הם ילכו בדרך הטבע, והסתובבו עם העגלה חזרה לרפת, סימן שזה מקרה. כל מה שקרה לנו זה מקרה. דגון נפל במקרה, נשברו לידיים והראש במקרה, כל המגפות במקרה. אבל אם הם ילכו לבית שמש, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, מעל הטבע. זה לא, לא, לא רגיל. זה מקרה, המלך זה מקרה. הגוי זה במקרה, הכל במקרה. קורה, מגפה, צרה. כן. הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות הטבעית, אצלם זה אין השגחה. אנחנו מתוך זה רואים השגחה גדולה. הם רואים, אין השגחה. יש חוקים, וזהו, הכל עובד לפי החוקים. לכן זה מה שאמר משה, משכו וקחו לכם. דווקא ולא ישר העמים שהם שורש קרחה, שהכל במקרה ויהיה לטבע. על כן אמר בחוכמה הזו, כי היא בינתכם, חוכמתכם ובינתכם. להבין שאין מקרה. חישוב התקופות והמזלות, ולומר לעם ישראל, שימו לב, אתם צריכים לשמור את חודש האביב, ניסן. ניסן מלשון נס. תחילת הכל מניסן. מנס, מעל הטבע. לא לבלבל. ולכן זו הסיבה שקיום ישראל שנשלחו לעולם הזה לתקן את כל הנבראים. אלא, עכשיו תסתכל, שמתחילה היו מעורבים בין האומות. כי עם ישראל התחיל באדם הראשון, ואחר כך המשיך עד נוח, מנוח עד אברהם. כלומר, היה תהליך של ברור. עד השורשים שלנו היו עם כולם. וזה הלך והתברר, הלך והתנקה, הלך והתנקז. והלכו והתבררו, למה? ברור אחר ברור. איך אברהם אבינו את המעשה מסיים את הבירור, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, זהו, עד כאן, נגמר. אין יותר ריבוב. לכן אברהם נקרא, הראשון שנקרא מה? אברהם העברי. הוא מהעבר ההוא, זהו, עבר. הוא כבר לא איתנו. הוא כבר לא שלנו. הוא כבר לא מתוכנו. הוא עבר. כדי להיבדל מן הגויים, שבראנו לכבודו ויבדל לנו מן הגוי. כי עד הגאולה אי אפשר שישראל יהיו שרויים ומעורבים בין האומות. על כן השם יתברך לגויים שבע מצוות גולמיות, שבע מצוות נוח, מצוות גולמיות, ללא חיות אלוקות. אין להם חיות מזה. ואילו לישראל נתן השם יתברך מצוות וחי בהם. יש בהם חיות. אשר קידשנו במצוותיו, זה אמור להשפיע קדושה על האדם. שבכל מצווה ומצווה יהיה חיות ואור שבכוח ישראל יתחדש מהם, ולדבק נפש רוח נשמה בשם יתברך. זה אין לגוי. והנה במצוות החודש הזה לכם. בא לישראל גרעין ושורש של ההתחדשות בקיום התורה והמצוות, כל אחד כפי דרגתו. אלא, שיש בידו להעלות את עצמו בגופו ובנשמתו, להידבק באל עליון קונה שמיים וארץ, בדרך של עלייה, מדרגה אחר מדרגה, בכל חודשו, בחודשו חודש וחודש. לכן יש חידוש החודש, קידוש החודש. כל חודש מחדש צריכים לקדש. כשאומרים לך תתקדש מחדש, מה שלא שלמת בחודש הקודם, עכשיו תתחיל. אין כל מה קידוש, וזה מה שנאמר בפסוק. והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם, זה בגאולה. שהיא הבחינה של העתיד לבוא. ועד יתגלה משיח בן דוד. מחדשים ישראל את החודשים ומקדשים אותם קדושה אחר קדושה, עלייה אחר עלייה, בתיקון חידוש וקידוש כל העולמות כולם, בכוח התורה והמצוות ומעשים טובים, כמו שכתוב בפסוק, כי אז אהפך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אדוני, לעובדו שכם אחד. זאת אומרת שזה כל העניין הזה, של החודש הזה לכם, זה בא לומר לנו, רבותיי, צריך להתחיל מחדש, ולגבי השאלה ששאלת מקודם, כן. אז יום הדין, לכאורה דין צריך להיות עכשיו, ראש השנה, יום הדין, עכשיו אתה מבין למה זה לא יכול להיות? כי חודש הזה הוא נס, הוא מעל הטבע, הדין הוא הטבע, זה צורך, זה קיום, מלך דן את נתיניו.
אבל ישראל מעל הטבע.
כן, בהשגחה. אבל האדם הפרטי צריך לתת דין על מעשיו. וזה גם מה שלמדנו בזוהר. התחלנו. כנסת ישראל היא כמו ששנה, שלפעמים יש בה יותר דין ולפעמים חכמים. בכלליות יש הבטחה לכל עם ישראל כגוף, כנשמה אחת גדולה. אבל הפרטים, כל אחד ואחד צריך לדון לפני המלך. התפקידו הספציפי שלו. אני לא רוצה להרחיב, אני רק רוצה להגיד לכם ככה, בקצרה, אז אנחנו מתקרבים לליל הסדר עוד מעט. ובעזרת השם נדבר על ליל הסדר בקרוב. אבל זה בדיוק הרעיון, אני לא אגיד לכם כל מה שיש לי ככה בראש, אבל זה בדיוק הרעיון של הסדר. יש לנו סדר בליל הסדר. אנחנו קוראים לו ליל הסדר. יש בו סדר מסוים. איזה רציונל שהולך מקדש, ועד נרצה. רמז אני אתן לכם רק, יש שם 15 סימנים. 15 זה אותיות י' וה', הראשונים שבשם. יש 15 שיר המעלות. יש 15 מעלות למקדש. מהעזרה אל ההיכל. ליל הסדר, זה עבודת המקדש. אולי ככה פעם תתאמו. איך הצדיקים מצליחים בליל הסדר לזכות לאורות גדולים. כי בליל הסדר אנחנו הופכים להיות מה שהקדוש ברוך הוא אומר מבורש בתורה. ואתם תהיו לי. איך זה ממשיך? אתם זוכים? ממלכת כהנים. בליל הסדר אנחנו עובדים עבודת כהנים. כי כהן, רק כהנים יכולים להיכנס להיכל. ורק כהנים שצריכים לעבוד באותה משמרת. וזכו לטיב את הלחם, ואת המנורה, ואת הקטורת. וכל מדרגה ומדרגה, הוא, אני רואה שאני מתחיל לברוח לי, כל מדרגה ומדרגה, הם היו צריכים לעלות, לעמוד. לא היו רצים למעלה. עולים מדרגה, עוברים שיר המעלות הראשון. עומק ומקיף. עולים השנייה, שיר המעלות השני, שבתהילים. לא ככה, עולים במדרגות. זה ליל הסדר. זה משכו, קחו לכם. לכן לא יכול להיות דין בזמן הזה. זה דין שבו האדם מניסן הוא נס, הוא מעל הטבע. כל הנגותיו, זה נס להתנוסס. זה להתרומם. לכן, בחודש הזה השם הוא ביושב. אבל בואו נראה מה אומר האדמור, וזה נסיים. בקריאת פרשת החודש, בדף של פרשת שבוע, אנו קוראים החודש הזה לכם ראשון, ראש חודשים, וכו'. דברו אל, אל בני ישראל ויקחו להם איש סל הבית בעשור לחודש. אמר האדמור, זכותו תגן עלינו, על עם ישראל, שצריך להבין מדוע נצטוו שני ציוויים בפעם אחת. למנות את החודשים מחודש ניסן, ומצוות נטילת עשה לייחד למצוות הפסח. מה הקשר בין זה לזה? קידוש החודש זה קידוש החודש. נטילת עשה זה נטילת עשה, זה שני עניינים שונים. הרבי הקדוש מפסיאס צנה, הוא יש לו ספר, חובות התלמידים, חובות האברכים, יש לו ספר שנקרא אש קודש. ספר גדול. הוא מבאר על פי הקושייה הידועה, שלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שיהיו במצרים 400 שנה. אבל אם עשינו חשבון, ובסוף היו רק כמניין, נו, רדו, 210 שנים. אלא שמכיוון שלפני שאמר השם החודש הזה לכם, גם ישראל היו מונים את החודשים כמניין שנות החמה. לא היה אז מצווה כזו, מדור לשמש, חידוש עצום. ולפני יציאתם ממצרים, הצטוו למנות את החודשים מחודש ניסן, לשנת לבנה. וזה התבטלו כל מספר השנים שהיו קודם, על פי שנות חמה. כי זהו, הם בטלים, לא מתחזים אליהם.
יצא יותר שנים.
זהו, הפסיקו. ושוב לא היה מספר שנים. כבר מה שהובטח 400 שנה זה על פי שנות חמה. זהו. כבר הוא אומר לאברהם אבינו, 400 שנה. אברהם אבינו ספר שנות חמה כמו כולם. לא היה ציווי של לבנה. בסדר? לא ברור. מתי עם ישראל מתחיל לספור לפי הלבנה? כשהם יוצאים. לפני זה איך הם ספרו חודשים וזמנים? כמו כולם. כולם ספרו איך? לפי השמש. נכון? כמו כולם, זה הספירה כלל עולמית, אוניברסלית. 31 ימים למשל. כן? ספירה, מה שאנחנו קוראים, ספירה אגריגוריאנית, משהו כזה, לא? הכלל עולמית. כן, לא היה את זה. אבל ספירה כללית של כל העולם. לא, המוסלמים עושים, הם עושים, כן, אבל הם לא משלימים, ולכן זה בורח. אבל לפני זה גם אמור, כל העולם כולו הרי, ספר לפי השמש. לא היה ציווי לאף אחד לספור לפי מהלך הירח. אמר האדמו"ר, נכון, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע. אז הוא צריך להגיד לו במה, בשפה שהוא יודע, נכון? שגר ידע רחב בארץ עולם, ועבדו מינו אותם, 400 שנה. זה לפי איזה חישוב? שספרו אז. מה זה ברורה? לפי השמש. נכון? עכשיו פה במצרים מקבלים ציווי להפסיק לספור לפי השמש. סופרים לפי לבנה. מה שהיה מקודם, הכל משתנה, כל הספירה משתנה.
אבל ההבדל הוא בחודש, הוא לא השנה.
כן, תעשה כל שלוש שנים מה?
עוד חודש.
עוד חודש. עכשיו, מתי? 400 שנה? כמה חודשים זה? כן, כמה שנים זה?
130 חודש זה
10 שנים. עכשיו בואו נמשיך הלאה לקרוא. חכו, בואו נמשיך.
11 שנים.
כן. ולפני יציאתם ממצרים הצטוו למנות חודשים מניסן, כלומר ללבנה. אז לא רק שהיה פער של שנים כמו שעשינו פה חשבון, אלא כל המשמעות של החשבון הקודם כבר בטלה. היא לא שייכת לעם ישראל. יש ספירה אחרת. ולכן, כיוון שכבר התמלאה סעתם, שהיו צריכים להיות 400 שנה לפי השמש, הספירה הקודמת שבטלה מהם, התאפשר לשולחן. כלומר, הוא יכול היה כביכול לשנות את הגזרה של 400 שנה. כי 400 שנה התייחס לגזרה יחסית לשמש, לא לירח.
אז פשוט מחכו את זה.
כן, זה נמחק. אין חשבון. אין חשבון, החשבון הוא כל השייך לי.
זאת אומרת שאתה יכול גם לעשות חישוב של מיליון שנה, גם לכן וזה...
5,700 וכו'.
זה מסתדר עם כל...
כן, כל התיאוריה.
אבל איך אתה מתחיל לשמור?
רגע. ועל כן הצטוו לקחת את הסל לקורבן פסח ביציאתה ממצרים. כך מפרש, האדמו"ר בעל אש קודש. בסדר? ובאופן אחר מפרש, שהרי לקבל מצווה, צריכים הכנה. וכמו שמצינו במתן תורה, איך שישראל היו צריכים להכין את עצמם, איך כמו שרבנו אומר להם, כן? שרבנו להם, שיהיו מוכנים, יהיו מוכנים ליום השלישי, נכון? צריך להתכונן. ומצוות החודש הזה לכם, הייתה המצווה הראשונה, אנחנו מכירים את רש"י הראשון בתורה, למה לא התחילה התורה מהחודש הזה לכם? לפני כן לא היה מצוות עם ישראל. הייתה המצווה הראשונה. ואיך יוכלו ישראל לקבל מצווה ללא הזדקחות תחילה? צריכים להתכונן. לכן נתן השם מצוות לקיחת עשה. לקיחת עשה היא מצווה של אמונה במסירת נפש ממש. כמו שאומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. איזה מצווה זו? זה סכנת נפשות. על ידי זה זכו לקבל את המצווה של החודש הזה. עדי מסירת הנפש. לכן שניהם נאמרו יחד בחודש הזה. המצווה הראשונה ויקחו להם יישא המצווה השנייה. עדי שיקבלו עליהם שבעשור לחודש יזכו לקיים את המצווה הראשונה. כלומר מ-א' ניסן ועד י' ניסן זה ההכנה. 10 ימים. מזכיר לכם משהו 10 ימים הללו? 10 ימי תשובה?
היה פיש כזה בפורים ש...
סרט אמת תשובה, כן. שבין ראש השנה לניסן, מראש חודש לפסח. ואז יזכו לקיים את המצווה הראשונה, כמו שצריך. והנה ניתן לומר, שבקורבן פסח, ראו בני ישראל, שבני ישראל הם לא תחת שליטת המזלות. ולמה? כי בחודש ניסן, מי שולט? תלה. אליל מצרים. נכון? וביום תתווה שהוא שיא הכוח, כי הלבנה מלאה, המזל מלא, שיא הכוח, ושיא הכוח התוקף שלו. באותו יום ישראל שוחטים את הפסח. שוחטים אותו, את המזל. והייתה מפלתם של מצרים, ויצאו ישראל ביד רמה. מכאן, כמו שאמרת מקודם, ישראל מעל המזל, מעל הטבע. וגם בקידוש החודש אנו רואים שהטבע משועבד לישראל. כי אנחנו יודעים שמכאן מהפסוק הזה למדו בגמרא הלכה למעשה, שקביעת המועדים הם לא בידי שמיים, הם בידי אדם. כלומר, עם ישראל יכול לגרום לשינוי המציאות בטבע. להזיז את הלוח. להזיז חודשים, ימינה שמאלה, יום לפה, יום לשם, שנה מעוברת, חודש ימים לדחוף, במרכאות, לשנות את כל המציאות.
אז מה שקרה עם חזקיה כשהוא עיבר את
חודש הלב? זה בגלל שהיה, זה משהו אחר. כי הוא עיבר בניסן. יש כללים. אבל אם הוא היה מה... כן, אבל אם הוא... כן. כן, אבל אם הוא מעבר כמו שצריך, לא היו כועסים עליו. קיבלו את זה.
כן, אבל גם לא, נכון שכעסו עליו, אבל תכלס...
תכלס עשו.
תכלס היה...
כן, קיימו את זה. קיימו, כי הוא מלך. קיימו, אבל כעסו עליו, כי זה לא עבד, לפי הכלל. יש כללים בעיבור. לכן, על ידי זה, אומר הירושלמי, בת 3 שנים ויום 1, אם נמלכו בית דין לעבר את החודש, כך אומר הירושלמי, חוזרים אף שכבר נעקרו, כלומר יש שינוי אחורני, חוזרים חודש אחורה. ואף על פי שכבר נעקרו, כך פוסק הירושלמי, וזה הפירוש של החודש הזה לכם, שיש מסורת תחת ידכם, מסירה מאבא לבן, מאבא לבן, אנחנו יודעים שהלוח שלנו היום הוא מנכדו של הלל הזקן, גם הוא קראו לו הלל. מאז, ולכן יש שייכות לשני הציוויים שבשניהם רואים שהטבע משועבד ישראל, החודש ושחיטת השה. ומכאן הודעה רבה, שקוראים את פרשת החודש, לתת אור ורעיון לכל אחד מישראל, שיהיה יודע שהכל מסור לידי בית דין של מטה. וכשם של בית דין של מטה גוזר, מסכימים עמו מן השמיים. ועל כן, יהו זה אשר יעשה דין לעצמו, שיהיה דן את מעשיו, ויקבל על עצמו לתקן את אשר עיוות, אשר למען יגזור הקדוש ברוך הוא עליו, קדושה וטהרה בכל מיני השלימות, בגשמיות ורוחניות. לכן לא צריך שיהיה יום הדין בניסן. כי בניסן כל יהודי דן את עצמו. וברגע שיהודי דן את עצמו, מסכימים למעלה. עד ממילא זה יום כיפר. זה מכילה. זה סליחה וכפרה.
זה כל החודש או רק את עשרה ימים?
חודש ניסן. חודש ניסן כולו. חודש ניסן כולו, לכן אנחנו גם רואים את המתה, מתי אתה אומר תחנו? לא אומר. כל חודש ניסן. כי חודש ניסן, ההתחלה שלו בנון, שהיא כפופה, שהשפע יורד בצמצום, אבל הוא מסתיים עם נון ארוכה ומשוחה למטה, שהשפע יורד עד בלי די. זה חודש ניסן. ובאמצע מה יש לנו? ראשי דברות, י' ספירות. כל העולמות כולם. כל העולמות כולם. נכון.
שזה בעצם 70, שזה 70 עולמות עולם, שהם לוקחים את השפע דרך כל זה.
זה רעיון יפה. זה לא חשבתי, יישר כוח. אז יהי רצון באמת, שאנחנו נכנסים שבוע הבא לחודש ניסן. השבת נעשה את ההכנה. האדמו"ר מדבר על ההכנה מראש חודש עד י' בניסן. אנחנו מקדימים. הוא הספיק לו גם מראש חודש. אנחנו צריכים להקדים. ומתחילים מהשבת. להיכהל ולעמוד על נפשנו. להסתכל ולעמוד ולבחון ולהכין את מה שצריך לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. שיגיע חודש ניסן, ראש חודש, נתחיל בעבודת הפסח, עבודת הניקיון, עבודת ההתארגנות. אז כבר בתוך זה, פעם אמר לי איזה מישהו שהוא היה... עובד הרבה בניקוי הבית. ולא פעם הקשיתי על כל מיני קושיות שעל פי ההלכה באמת אין להם מקום מה שהוא עושה. אבל נו, על פי הלב יש להם הרבה מקום. שאלתי לו, מה אתה כל כך מנקה, 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 מנקה? אתה... באמת, יש כבר, אתה... זה כבר מבריק, עוד מעט לא יישאר לך אבן. מה אתה משפשף? אז היה אומר, תדע, אני לא שם לב. אז היא לא, אז רגע, ממה נפשך? אם אתה לא שם לב, אז מה מועיל הניקוי? אולי אתה לא מנקה מה שצריך, אבל אז תסביר לי, אז מה אני אגיד לך פשוט. זה תמיד חכם, אני שומר על שמו, כי הוא נוהג לא לומר את שמו. הוא אומר, אני אגיד לך, כשאני מתחיל לנקות, אני מנקה מה שאשתי אומרת לי. צריך לנקות פה, צריך לנקות שם. אבל אני מהר מאוד אומר, אוי, מה זה חוכמה לנקות ארון? אני מעביר, אני מנקה וזהו. אבל מה קורה אצלי, בארון שלי? ואני מתחיל עכשיו כל מה שאני עושה, אז אני לא שם לב, אני יכול להיות באותו מקום הרבה שעות. רק כדי לא להיות בטלן, אז אני ממשיך לנקות. ככה הוא מנקה, שעות רבות. אני חושב שהבית שלו קשר בפנים, כן? זה מהדרין, ובחוץ זה גם כן מהדרין, כדי אין תוכו כברו. משקיע שיהו, זה לא יאומן. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו עזר וסיוע מהשמיים, ושיזכה אותנו להיכאב ולעמוד על נפשנו מול אויבינו. שיסבר שונאינו תחתינו, שישלח רפואה לכל חולי עמנו, ואת המגפה הגדולה הזו שקוראים לה תאונות דרכים. רבותיי, אני אף פעם לא אמרתי לכם את הדברים הללו, אבל תרשו לי לומר אותם. אני זוכר שקניתי רכב, באתי לשמח את האדמו"ר להגיד לו שקניתי רכב, החלפתי רכב. אמרתי, לא, כשקונים משהו חדש, תן לי ברכה, שיהיה ברכה בדבר. אז הוא אמר לי, כתוב, ואז ישיר, שמצרים טובים בים. אבל לפני כן היה מרדף, של 600 בחור, רכב בחור, אחרי ישראל. דוד המלך אומר, בתהילים, בנהלהו בכבדות. ברוך הוא כאילו גורם להם להיות כבדים, שיבושים, לא מצליחים. גם התנועה השוטפת לא זורמת. ואז אמר לי, אני אגיד לך. אם אתה תתנהל, אל תקרא בכבדות סתם. בכבדות זה לאט לאט. לנהוג לאט. ואמר, אל תקרא כבדות, אלא בכבוד. תן כבוד לנהגים אחרים. תעצור, תן זכות קדימה. הזמן מועקף אותך, הזמן הוא מצפצף, תפנה. מה קרה? אז אתה תגיע בשלום. רוב רובם, לצערנו הרב, מאות אנשים נהרגים בשנה, כשרובם הגדול זה על שטויות. הדברים שכל ילד קטן מבין אותם. כשיש עצור עוצרים. כשיש אדום עומדים. כשיש מספר שמורה על מהירות מותרת, אז זו המהירות. כשאומרים לבדוק אוויר בצמיגים, נשאל את הנהגים בינינו, מתי פעם אחרונה בדקת את הצמיגים שלך? לא בתקינות שלהם בחוץ כי רואים. אם האוויר שבפנים מתאים למה שצריך, אם זה לא מתאים, יש בריחת אוויר, ואתה צריך לעצור באירוע, ואתה לוחץ על המעצור, הלחץ של אותם גלגלי מתכת, שגורמים לבלימת הגלגל לא זהה, והרכב נזרק הצידה, יכול לגרום לתאונה. חגורות, כל כך הרבה פרטים, צריך לשים לב. הרכב הזה, הכלי נסיעה הזה, יכול להביא ברכה, יכול חד ושלום בעבר, וזה נורא. ואסור לשתוק. פשוט אסור לשתוק. זה לא תעמוד על דם רעך ממש. אז שכל אחד ייקח על ליבו, וישים על נפשו, ויקבל על עצמו, זה ממש בגדר, של ספק רציחה. ומישהו במזיד לא עשה, הוא רוצח. הוא פשוט רוצח לכל עניין ודבר. ואז יבוא מישהו ויגיד שזה כן, זה גזירת שמיים. זה נכון שהקדוש ברוך הוא קובע את הגורל של אדם, אבל מחייבים על ידי חייו. מה זה? לכן יש לי בקשה. אנא, נהגים, תתנהלו בכבדות, תתנהלו בכבוד, מברכת שמיים עליכם. שבוע טוב, שבת שלום.